שלום וברכה, נלמד כעת את השיעור היומי ברמב״ם, ואנחנו עוסקים בספר אהבה, בהלכות נשיאת כפיים. פרק 14 ובו 14 הלכות. הלכה א', בשחרית, במוסף ובנעילה, הכהנים נושאים את כפיהם לברך את ישראל, שכן מצינו באהרון הכהן שבירך את העם בנשיאת כפיים, שנאמר, וישא אהרון את ידיו אל העם ויברכם. אבל במנחה אין נשיאת כפיים, מפני שבמנחה כבר סעדו כל העם, ושמה שתו הכהנים יין, ושיקור אסור בנשיאת כפיים. מה השירות בבית המקדש אסור בשיקור, גם ברכת כהנים אסורה בשיקור. ואפילו ביום תענית, שאין בו אכילה ושתייה כלל, אין נושאים כפיהם במנחה, גזרה מנחת תענית מפני מנחת כל יום. הלכה ב', במה דברים אמורים שאין נשיאת כפיים במנחה? בתעניות שמתפללים בו מנחה או נעילה, כגון צום כיפור, בתענית ציבור שגוזרים על הציבור מפני הצרות, כגון בצורת ודבר, ונוהגים היו להתפלל תפילת נעילה בתעניות אלו כמו ביום הכיפורים. אבל תענית שאין בו נעילה, כגון תשעה באב ושבעה עשר בתמוז, הועילו תפילת מנחה שלהם סמוך לשקיעת החמה, הרי נראית כנעילה ואינה מתחלפת במנחה של כל יום שמקדימים בתפילתם. ולפיכך יש בה נשיאת כפיים, והטעם שאין תפילת נעילה בתשעה באב וכיוצא בו, כי אלה התעניות אינן אלא משום אבל ולא לתפילה. אבל תעניות הציבור נגזרו על הציבור לתפילה ולרחמים, לפיכך מוסיפים בהם תפילת נעילה. וכהן שעבר ועלה לדוכן במנחה של יום הכיפורים, הואיל והדבר ידוע שאין שם שקרות, הרי זה נושא כפיו ואין מורידים אותו מפני החשד. שלא יאמרו, פסול היה, לפיכך הורידו. הרי זה נושא כפיו ואין מורידים אותו. מפני החשד, שלא יאמרו, פסול היה, לפיכך הורידו. הלכה ג' כיצד היא נשיאת כפיים בגבולים בכל הארץ לגבולותיה, חוץ למקום המקדש? בעת שיגיע שליח ציבור לעבודה, כשיומר רצה, כל הכהנים העומדים בבית הכנסת נעקרים ממקומם, והולכים ועולים לדוכן, למקום גבוה ובולט המיוחד לכך, ועומדים שם פניהם לאחד ואחוריהם כלפי העם, ואצבעותיהם כפופות לתוך כפיהם, עד שישלים שליח ציבור ההודעה, ברכת ההודעה, ויתוב שמך ולך נאה להודות. ומחזירים פניהם כלפי העם, ופושטים אצבעותיהם, ומגביעים ידיהם כנגד כתפיהם. המנהג הוא שחולקים את האצבעותיהם, ומכוונים לעשות חמישה רווחים ביניהם, בין שתי אצבעות לשתי אצבעות רווח אחד, בין אצבע לגודל, ובין גודל לגודל, לקיים מה שנאמר בשיר השירים, מציץ מן החרקים, היי חרקים, סדקים. וכן המדרש אומר, מציץ מן החרקים מבין אצבעותיהם של כהנים. ומתחילים מעצמם יברכך, ושליח ציבור מקרא אותם מילה מילה, והם עונין, שנאמר אמור להם, עד שיאמר. כשמשלימים פסוק ראשון של ברכת כהנים, כל העם עונין אמן, וחוזר שליח ציבור ומקרא אותם פסוק שני מילה מילה, והם עונים עד שמשלימים פסוק שני, וכל העם עונין אמן, וכן מפסוק שלישי. הלכה ד', כשישלימו הכהנים שלושה פסוקים, מתחיל שליח ציבור ברכה אחרונה של תפילה שישים שלום, והכהנים מחזירים פניהם כלפי הקודש וקופצים אצבעותיהם, כופפים אצבעותיהם כרגיל, ועומדים שם בדוכן עד שיגמור הברכה וחוזרים למקומם. הלכה ה', אין המקרא רשאי לקרות כהנים עד שיחלה אמן מפי הציבור, ואין הכהנים רשאים להתחיל בברכה ברכת אשר קידשנו בקדושתו של אהרון וציוונו, עד שיחלה הדיבור מפי המקרא. ואין הציבור עונין אמן עד שתיחלה הברכה מפי הכהנים, ואין הכהנים מתחילים בברכה אחרת. וטעם כל אלה כדי שיהיה קולם נשמע, שאין שני קולות נשמעים כאחד. ואין שליח ציבור רשאי לענות אמן אחר הכהנים, כשאר העם, שמה תתערף, שמה תתבלבל דעתו, ולא ידע איזו ברכה מקרה אותם, עם פסוק שני או פסוק שלישי. הלכה ו', אין הכהנים רשאים להחזיר פניהם מן הציבור כלפי ההיכל, אחרי שגמרו לברך את העם, עד שיתחיל שליח ציבור שים שלום, ואין הכהנים רשאים לעקר ממקומם, מן הדוכן, עד שיגמור שליח ציבור, שים שלום. ואין רשאים לחוף כשרי אצבעותיהם, עד שיחזירו פניהם מן הציבור. ומתקנות רבן יוחנן בן זכאי, שלא יעלו הכהנים לדוכן בסנדליהם, והטעם שמה תיפסק רצועה בסנדלו של הכהן, והתבייש כשיראה שמתלוצצים עליו, על שהותר סנדלו והתעכב לכושרו. ובינתיים יברכו הכהנים ויאמרו האנשים, פסולו, שלא ראו לנשיאת כפיים. אלא עומדים יחפים, ובגרמיים מותר, ואין נכון להניח הנעליים לפני הציבור בגלוי, אלא הניחם במקום מוצנע. הלכה זין, כשיהיו הכהנים מברכים את העם, לא יביטו בעם ולא יסיחו דעתם מברכת הכהנים, אלא יהיו עיניהם כנגד הארץ כעומד בתפילה, ואין אדם רשאי להסתכל בפני הכהנים בשעה שמברכים את העם, כדי שלא יסיח דעתו. וחזל אמור במסכת חגיגה, מסתכל בכהנים, בזמן שבית המקדש קיים, שהיו עומדים על דוכנם ומברכים את ישראל, בשם המפורש, עיניו כאות. כי במקדש הייתה שכינה שורה על קשרי אצבעות הכהנים בשעת ברכתם. וכתבו שם התוספות שאפילו בגבולין אסור משום הסך הדעת. אלא כל העם מתכוונים לשמוע ברכה ומכוונים פניהם כנגד פני הכהנים ואינם מביטים בפניהם. ומטעם זה אין לומר הפסוקים הנתפסים בסידורים שהעם אומרם בשעת ברכת כהנים, כי בזה מסיחים דעתם מברכת הכהנים. ואמרו במסכת סוטה, כל האומרם אינו אלא טועה. כלום, יש לך עבד שמברכים אותו ואינו מאזין? הלכה חת, אם היה כהן המברך אחד, מתחיל לברך מעצמו. אין השליח ציבור קורא לו כהן או כהנים, שנאמר אמור להם, לשניים ולא לאחד. ושליח ציבור מקרא אותו מילה מילה, כמו שאמרנו. היו שניים או יותר, אינם מתחילים לברך, עד שיקרא להם שליח ציבור. ואומר להם כהנים, והם עונים ואומרים יברכך, והוא מקרא אותם מילה מילה על הסדר שאמרנו. הלכה ת' כיצד ברכת כהנים במקדש, הכהנים עולים לדוכן, אחר שישלימו הכהנים עבודה תמיד של שחר, זאת אומרת מעזרת ישראל היו עולים לעזרת כהנים במעלה אחת קבועה עמה, ועלי הדוכן היו בו שלוש מעלות רום כל מעלה חצי עמה. ומקביעים ידיהם למעלה אגבי ראשיהם, ואצבעותיהם פשוטות, כי במקדש היו הכהנים מברכים את העם בשם המפורש, ושכינה למעלה מקשרי אצבעותיהם, ואין כבוד לשכינה שיהיה הראש למעלה המנה, לפיכך מקביעים ידיהם על גבי ראשיהם. חוץ מכהן גדול שאין מקביע ידיו למעלה מן הציץ, וזאת מפני קדושתו. ואחד מקריא אותה מילה מילה, כדרך שעושים בגבולין, עד שישלימו שלושה פסוקים, ואין העם עונין אחר כל פסוק, אלא עושים אותם במקדש ברכה אחת, וכשישלימו כל העם עונין ברוך השם אלוקים אלוקי ישראל, מן העולם ועד העולם, שנאמר, קומו ברכו את השם אלוקיכם מן העולם ועד העולם. הלכה י' ואומר את השם ככתבו, והוא השם הנהגה, המבוטה מי' כ' ו' כ', וזהו השם המפורש אמור בכל מקום, ובמדינה אומרים אותו בכינויו והוא באלף דלת, שאין מזכירים את השם ככתבו, אלא במקדש בלבד. וסמכו חכמנו על הפסוק בכל מקום, אשר אזכיר את שמי, אבוא אליך וברכתיך. מקום אשר אבוא אליך וברכתיך זה בית המקדש, שיש שם גילוי שכינה, שם אזכיר את שמי. שם אני מצווך להזכיר את שמי המפורש. ומשמת שמעון הצדיק, מאז לא זכו לגילוי שכינה, שאם אותו פסקו הניסים בבית המקדש, פסקו הכהנים לברך בשם המפורש, אפילו במקדש, כדי שלא ילמד אותו אדם שאינו חשוב ושאינו הגון, ולא היו חכמים הראשונים מלמדים שם זה לתלמידיהם ובניהם ההגונים, אלא פעם אחת לשבע שנים. כל זה גדולה לשמו הנכבד והנורא, שנאמר, זה שמי לעלם. קרא לעלם, כלומר להעלים. הלכה י"ד, אין ברכת כהנים נאמרת בכל מקום, אלא בלשון הקודש, שנאמר, כה תברכו את בני ישראל. כך למדו מפי השמועה ממשה רבנו עליו השלום, כה תברכו בעמידה, כה תברכו בנשיאת כפיים, כה תברכו בלשון הקודש, כה תברכו פנים כנגד פנים, שיהיו פני הכהנים מול פני העם בשעת ברכתם, שנאמר, אמור להם כאדם האומר לחברו. כה תברכו בקול רם, שנאמר, אמור להם, שיהיה כל העם שומע. כה תברכו בשם המפורש, שנאמר, ושמו את שמי, שמי המיוחד לי, והוא שיהיה במקדש, כמו שאמרנו. זה מוסב רק על הברכה בשם המפורש, אבל כל הדינים השנויים בהלכה זו נוהגים גם במדינה. הלכה י' ב', אין הכהנים רשאים בכל מקום להוסיף ברכה על שלושת הפסוקים, כגון השם אלוקי אבותיכם, יוסף עליכם ככם אלף פעמים וחצה בה, לא בכל רם ולא בלחש, שנאמר לא תוסיפו על הדבר. בשעה שכל כהן עולה לדוכן, כשהוא עוקר רגליו לעלות אומר, יהי רצון לפניך השם אלוקנו שתהיה ברכה זו שציוויתנו לברך את עמך ישראל, ברכה שלמה, ואל יהי במכשול ואבון מעתה ועד עולם, שלא יתרד בשעת ברכתי במחשבות אחרות המפסידות את כוונת הברכה, וכן שלא יתה בנוסח הברכה ובדיני הכרוכים בה, וקודם שיחזיר פניו לברך את העם, מברך, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, אשר קידשנו בקדושתו של אהרון, וציוונו לברך את עמו ישראל באהבה. מכוון על פי דברי הזוהר, כל כהן שאינו אוהב את עמו, או שאינו אהוב לעם, אל יישא ידיו לברך את העם. שנאמר, טוב עין הוא יברך, אל תקרא יבורך, אלא יברך. וכן הכתוב אומר, אמור להם, כתיב מלא, בפה מלא ובלב שלם. ואחר כך מחזיר פניו לציבור ומתחיל לברכם, וכשמחזיר פניו מן הציבור, אחר שמשלים, אומר, עשינו מה שגזרת עלינו, עשה עמנו מה שהבטחתנו, השקיף ממון קודשך מן השמיים, וברך את עמך את ישראל. כי מאחר שאין הברכה תלויה בכהנים עצמם, אלא בקדוש ברוך הוא, כעדות הכתוב, ואני אברכם, אם כן ברכת כהנים למה? אינה אלא גזירת המלך עליהם, שברכו את ישראל, והקדוש ברוך הוא מתאווה לברכת כהנים. הלכה י' ג', כשמחזירים הכהנים את פניהם לציבור לברכם, וכשמחזירים פניהם מן הציבור אחר שמברכים, לא יחזירו אלא על דרך ימין בכל מקום, וכן כל פינות שידם פונה, לא יהיו אלא על דרך ימין. שנאמר בים שעשה שלמה, עומד על 12 בקר, שלושה פונים צפונה ושלושה פונים ימה, ושלושה פונים נגבה, ושלושה פונים מזרחה, וכשאתה מקיף איזה דבר ופניך אליו, ואתה סובבו מצפון למערב, למנחה אתה הולך. הלכה י' ד', במקדש מברכים ברכת כהנים פעם אחת ביום. אחר תמיד של שחר, באים ועומדים על מעלות האולם, ובית שער ומבוא להיכל שבמקדש, ו-12 מעלות היו בכניסתו, ומברכים כדרך שאמרנו. אבל במדינה מברכים אותה אחר כל תפילה חוץ ממנחה, כמו שאמרנו. בכל מקום משתדלים שיהיה המקרה אותם ישראל, שנאמר אמור להם, מכלל שאין המקרה מהם. עד כאן מהשיעור היומי ברמב״ם בהלכות נשיאת כפיים, פרק ה-14, ויהי רצון שעל ידי ברכת הכהנים נזכה לברכה העיקרית, הגאולה האמיתית והשלמה, על ידי הרבי מלך המשיח יבוא ישמחנו ויגלנו תקף ומיד ממש ממש. יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד. שלום וברכה, נלמד כעת את השיעור היומי ברמב״ם, אנחנו עוסקים בספר אהבה, בהלכות נשיאת כפיים, פרק 15 ובו 12 הלכות, ובפרק החותם את הלכות נשיאת כפיים. הלכה א', שישה דברים מונעים נשיאת כפיים, הלשון והמומין והעבירה והשנים והיין וטומאת הידיים, הלשון כיצד, הילגים שאין מוצאים את האותיות כתיקונן, כגון שקוראים לאלפין עיינין, ולעיינין אלפין, או לשיבולת סיבולת, וכיוצא בהן, אין עושים את כפיהם, וכך כבדי פה וכבדי לשון, שאין דברי מיקרים לכל, אין עושים את כפיהם. הלכה בעת המומין כצד, כהן שיש מומין בפניו או בידיו או ברגליו, כגון שיהיו אצבעותיו עקומות, כפופות, או עקושות, עקומות לצידיהן, או שהיו ידיו בעקניות, שידם להיות בערות לבנות מבעיקות בו עקו, כאיש עדשן שבין עדשה לעדשה מביא כבשר ולא ונצח, לא יישא את כפיו, לפי שהעם מסתכלים בו, ויסיחו דעתה מן הברכות. מי שהיה רירו יורד לזקנו, בשעה שהוא מדבר, זב לגן לא יישא את כפיו, ופרש הרמב״ם שרירו יורד לזקנו כפירוש הארוך. ורשי פירש שם עיניו זולפות דמעה. וכן הסומה באחת מעיניו לא יישא את כפיו, ואם היה דש, אם היה רגיל בעירו, והכל היו רגילים בזה הסומה באחת מעיניו, או בזה שרירו זב, מותר, לפי שאין מסתכלים בו. וכן מי שהיו ידיו צבועות, איסטיס, צבע כהן התחלת, ופועה, שורשים דקים שצווים בהם עודם, לא יישא את כפיו. ואם רוב אנשי עיר מלאכתם בכך, מותר, לפי שאין מסתכלים בו. הלכה הגימל, העבירה כיצד, כהן שהרג את הנפש אפילו בשגגה, אף על פי שעשה תשובה, לא יישא את כפיו, שנאמר ידיכם דמים מלאו, וכתיב ובפריסכם כפיכם, העלים עיניי מכם, וגומר, כיוון הרמב״ם לומר שאין הידיים, המלאו דם ראויות לישא כפיים, כי אין קטגור נעשה סנגור, וכהן שמל את התינוק ומת, מותר לו לישא כפיו, שרי נתכוון במולו לשם מצווה ולא לרצוח, ועוד שמה היה תינוק נפל, שלא קלו לו חדשיו, או שמה הרוח בלבלתו, והיא גרמה למותו לא המילה כשהיא לעצמה. וכהן שעבד עבודה זרה, בין באונס בין בשגגה, שהוא לא ידע שעבודה זו אסורה, אף על פי שעשה תשובה אינו נושא את כפיו לעולם, שנאמר, אך לא יעלו כהני הבמות אל מזבח השם בירושלים. הרי שלא נתנם יושיהו המלך לעבוד עבודת המקדש, למרות שחזרו למוטב, כמפורש שם. וברכה כעבודה היא, שנאמר לשרתו ולברך בשמו. וכן כהן שנשתמד לעבודה זרה, בכוונת הדברים, אף על פי שלא עבד שום עבודה, אלא שהמיר דתו בדת אלילים. אף על פי שחזר בו, אינו נושא את כפיו לעולם. ושאר העבירות אין מונעין. הלכה ד' השנים כיצד, כהן נער לא יישא את כפיו עד שיתמלא זקנו. והיין כיצד, מי ששתה רביעית יין בבת אחת, אינו נושא את כפיו עד שיסיר את ינו מעליו, לפי שהוקשה ברכה לעבודה, ושיקור אסור בעבודה. שתה רביעית יין, יין חי, בשתי פעמים, או שנתן לתוכו מעט מים, מותר. ואם שתה יותר מרביעית, אף על פי שהיה מזוג, אף על פי ששתאו בכמה פעמים לא יישא את כפיו, עד שיסיר את ינו מעליו. וכמה היא רביעית? אצבעיים על אצבעיים ברום אצבעיים, וחצי אצבע וחומש אצבע בגודל. וזה האצבע שמושכין, שמודדין, בו בכל התורה כולה, כגון איסרון שבמקדש, ועומר שהוא שיעור חלה, שמידתו נמדדת באצבעות, כמבואר בלכות ביקורים. וזה האצבע שמושכין בו בכל התורה כולה, הוא הגודל, והוא נקרא בוהן יד, האמור בתורה. הלכה ה' תומת הידיים כצד, כהן שלא נטל את ידיו, לא יישא את כפיו, אלא נוטל את ידיו עד הפרק, עד מקום חיבור היד והזרוע, כדרך שמקדשין לעבודה, שהכהנים רוחצים ידיהם בגשתם לעבוד עבודתם במקדש. ואחר כך מברך שנאמר שיהיו ידיכם קודש וברכו את השם. וחלל שנולד מגרושה האסורה לאביו הכהן אינו נושא את כפיו לפי שאינו בכהונו בקדושת כהונה. הלכה ו' כהן שלא היה לו דבר מכל אלו הדברים המונעים נשיאת כפיים אף על פי שאינו חכם ואינו מדקדק במצוות או שיהיו בריות מרננים אחריו חושדים בו בעבירות או שלא היה מסעו מתנו, זאת אומרת מסחרו בצדק, הרי זה נושא את כפיו ואין מונעין אותו, לפי שזו המצוות עשה, על כל כהן וכהן שראוי לנשיאת כפיים, ואין אומרים לאדם רשע, אוסף רשע והימנע מן המצוות. הלכה זין, ואל תתמע ותאמר ומה תועיל, ברכת אדיוט זה, שאינו זהיר במצוות, והבריות מרננים אחריו, שאין קיבול הברכה תלוי בכהנים, אלא בקדוש ברוך הוא. שלא תאמר איש פלוני מגלה הריות ושופך דמים והוא מברכני, אמר הקדוש ברוך הוא וכי הוא מברכך, אני אברכך, שנאמר ושמו את שמי הבן ישראל ואני אברכם. הכהנים עושים מצוותם שנצטבו בה והקדוש ברוך הוא ברחמיו מברך את ישראל כחפצו. הלכה ח' עם שהם אחורי הכהנים אינם בכלל הברכה, שנראה כאילו אין הברכה חשובה עליהם, לעקור רגליהם ולבוא לפני הכהנים יתברך פנים כנגד פנים כדת. והעומדים מצידיהם הרם בכלל הברכה, ואם הייתה מחיצה בין הכהנים ובין המתברכים, אפילו יחומה של ברזל או אילו פניהם מול פני הכהנים, הרם בכלל הברכה. הלכת את נשיאת כפיים בעשרה וכהנים מן המניין, שאם אין שם אלא 9 ישראלים וכהן אחד, מצטרף למניין 10 ומברכים. בית הכנסת שכולה כהנים, כולם נושאים את כפיהם. ולמי הם מברכים? לאחיהם שבצפון ולאחיהם שבדרום, הנמצאים בשדות בעבודתם, מצפון העיר ומדרומה. ומחמת עבודתם, הנושאים הם לא לבוא לבית הכנסת להתברך מפי הכהנים. ומי עונה אחריהם אמן? אנשים ועטף. ואם נשארו שם 10 כהנים יותר על אלו שעלו לדוכן, 10 עונים אמן והשאר מברכים. כלומר, יש שם 10 כהנים בצמצום, כולם עולים לברך, יש שם יותר מ10, 10 מהם עונים, והיתר מברכים. הלכה היו ציבור שלא היה בהם כהן אלא שליח ציבור לבדו, לא יישא את כפיו, שמה יתאה ולא יוכל לחזור לתפילתו ולהתחיל בשים שלום, שדעתו מטורפת מימת הציבור. ואם הייתה הבטחתו, שהוא בטוח בעצמו שלא ייתה, שהוא נושא את כפיו וחוזר לתפילתו, רשאי, כדי שלא תתבטא נשיאת כפיים. ואם אין להם כהן כלל, כשיגיע שליח ציבור לשים שלום, אומר אלוקנו ואלוקי אבותינו, ברכנו בברכה המשולשת בתורה, הכתובה לידי משה עבדך, אמורה מפי אהרון ובניו כהנים, עם קדושך כאמור, יברכך השם וישמרך, יאיר השם פניו אליך ויחונך, יישא השם פניו אליך וישם לך שלום, ושמו את שמי בני ישראל ואני אברכם. ואין העם עונין אמן, אחרי כל פסוק מפסוקי ברכה אלה, כי אין עניית אמן אלא כשהכהנים בעצמם מברכים. ומנגן הוא לומר כן יהיה רצון אחרי כל פסוק. הוא מתחיל ואומר, שים שלום. הלכה י' כהן שנשא את כפיו בבית הכנסת והלך לבית הכנסת אחר, ומצא ציבור שמתפללים ולא הגיעו לברכת כהנים. נושא ידיו להם ומברכם. ואפילו לא התפלל עדיין, ומצא ציבור מתפללים, נושא את כפיו לפניהם. ואפילו כמה פעמים ביום. כהן שלא עקר רגליו ממקומו לעלות לדוכן בשעה שאמר שליח ציבור, רצה, שוב אינו עולה באותה תפילה, שנאמר, וישא אהרן את ידיו אל העם ויברכם, וירד מעשות החטאת והעולה. הרי שבעוד שעבודה בידו, בירך את העם, לפיכך צריך הכהן לעקור רגליו בברכת רצה שהיא ברכת העבודה. ולפי זה אפילו היה הכהן אנוס ולא יכול לעקור את רגליו בברכת רצה, כגון שהיה מתפלל או שנכנס לבית הכנסת, בשעה שהשליח ציבור גמר את ברכת רצה, אסור לו לגשת לברך. אבל אם עקר רגליו לעלות, אף על פי שלא הגיע לדוכן, אלא אחר עבודה, הרי זה עולה ומברך. הלכה י"ב, כל כהן שאינו עולה לדוכן, אף על פי שביטל מצוות עשה אחת, שיקו תברכו את בני ישראל, הרי זה כעובר על 3 עשה, שנאמר כה תברכו את בני ישראל, אמור להם ושמו את שמי. וכל כהן שאינו מברך, אינו מתברך. וכל כהן המברך, מתברך. שנאמר, בברכה מברכך. וכבר נשאלו, גדולי רבותינו, למה אין אנו נוהגים בגולה לישא כפיים בכל יום, כי אם ביום טוב בלבד? איך אפשר לבטל מצוות עשה שבתורה? ובדרכי משה להרמה, נימק התם, כי מחמת שהכהנים והעם תרודים במחייתם בגלות, ואין להם לפרנס בני ביתם, כי אם הלחם אשר ילקטו בזעת אפם, ואינם שורים בשמחה, וכן בשבת, תרודים במחשבתם ויוריהם על מעשי ידיהם שעברו ושעתידים להיות, ואינם שורים כל כך בשמחה כמו ביום טוב, שנאמר בו ושמחת בחגיך, והכתוב אומר, טוב עין הוא יברך, אל תקרא, טוב עין הוא יבורך, אל תקרא יבורך, אלא יברך. כי המתברך צריך להיות שמח וטוב לב, ואנו בארץ ישראל נוהגים לברך ברכת כהנים בכל יום, וכתב הבית יוסף, ישר כוחם של בני ארץ ישראל, וכל מלכות מצרים שנושאים כפיהם בכל יום. עד כאן מספר הרמב״ם, ספר אהבה, הלכות נשיאת כפיים, הפרק ה-15, נגמרו הלכות תפילה וברכת כהנים בסייעתא דשמיא, נזכה בברכת השם עד הברכה העיקרית, הגאולה האמיתית והשלמה, דמשיח צדקנו יבוא ויגלנו, תכף ומיד, ממש ממש, יחי אדוננו, מורנו ורבנו, מלך המשיח לעולם ועד. שלום וברכה. נלמד כעת את השיעור ברמב״ם היומי, ואנחנו עוסקים בספר אהבה בהלכות תפילין ומזוזה בספר תורה. יש בכללן 5 מצוות עשה, וזהו פרטן. א', להיות תפילין על הראש, ב', לקושרם על היד, ג', לקבוע מזוזה בפתחי השערים, ד', לכתוב כל איש ספר תורה לעצמו, ה', לכתוב המלך ספר שני לעצמו, כדי שיהיו לו שני ספרי תורה. וביאור כל מצוות אלו בפרקים אלו. פרק ראשון, ובו 20 הלכות. הלכה א', 4 פרשיות אלו, שהם קדש לי, והיה כביעך השם, שבספר ואלה שמות ושמה, והיה עם שמוע, הן שנכתבות בפני עצמן, ומחפין ומחסין אותן באור, ונקראין תפילין, משורש פלל. השם שהתפילין אין אות, והוכחה לכל רואינו שהשכינה שורה עלינו, שנאמר וראו כל עמי הארץ, כי שם השם נקרא עליך. דרשו חז"ל אלו תפילין שבראש. ומניחין אותן על הראש וקושרין אותן על היד, ונקבעו 4 פרשיות אלו יותר משאר פרשיות התורה. לפי שיש באלו עניין קבלת עול מחוץ שמיים ואחדות השם, ועניין יציאת מצרים, שהוא מכריח אמונת חידוש העולם, ואלו הם יסודי דת יהודית. ואפילו קוצו של אות אחת, והוא רגל ימנית של יוד, ויש מפרשים הנקודה שבראש היוד, שהיא כאין תג, מארבע פרשיות אלו, מעכב את כולן מן התורה, עד שיהיו נכתבות שלמות כתיקונן. הלכה ב', וכן שתי פרשיות שבמזוזה, שהן שמע והיה עם שמוע, אפילו עוד אחת משתי הפרשיות, אם חסר קוצו, מעכב מן התורה, עד שיהיו שתיהן נכתבות שלמות, וכן ספר תורה שחסר אפילו עוד אחת, פסול. הלכה ג', 10 דברים יש בתפילין, כולם הלכה למשה מסיני, וכולן מעכבין. לפיכך, אם שינה באחד מהם, הרי התפילין פסולות. 2 הם בכתיבתן, ו8 בחיפויין, וקשירת רצועותיהן, באור הבתים, המכסה את הפרשיות, ואלו הם 2 שבכתיבתן, שכותבין אותן בדיו שחורה, ולא בשאר מיני צבעונים, ושיהיו נכתבין על הקלף. שכל אלה הלכה למשה מסיני הן. הלכה ד', כיצד מעשה הדיו? מקבצים מעשן של שמנים, שמעשנים כלי זכוכית בעשן שמנים, עד שמשחירים וגוררים השחרורית, או של זפת ושל שעבה וכיוצא בהם, וגובלין לשים אותו בשרף האילן, לחלוחית הנוטפת מהעץ, ובמעט דבש, שהדבש מועיל, עוזר לגיבול השרפים, מתוך שהדבש הוא סמיך, ויש לו ריר, והרי הוא נמשך כדבק, ולוטטין, מרטיבים אותו הרבה, בשרף האילן ובדבש, ודחין, זאת אומרת, קודשין אותו, עד שיעשה רקיקין, עד שיעשה דק, כעוגות שטוחות, ומייבשין אותו, ומצניעין אותו, ובשעת כתיבה, שורו במי עפצים וכיוצא בו. מי עפצים הכוונה לפרי האלון והוא שחור, ומי עפצים קולטים את צבעו ומשחירים. וכותב בו, שאם תמחקנו, יהיה נמחק. כלומר, אם תרצה למוחקו לצורך תיקון, טעות בכתיבה, תוכל למוחקו. וזהו הדיו שמצווה מן המובחר, לכתוב בו ספרים, תפילין ומזוזות. שניתן למחק לעת הצורך, וגם הוא עשוי מעץ. ואם כתב 3 ספרים, תפילין ומזוזות, במי עפצה וקנקנטום, חומצת הנחושת, ומטבע הקנקנטום, להעמיד את מראה הדיו שלא ימחק, אפילו אם תמחקנו, שהוא עומד ולא נמחק, כשרים, אבל אין כותבים בו לכתחילה, הועיל ולא ניתן להימחק. הלכה ה', אם כן, מה מעתה הלכה שנאמרה למשה מסיני שיהיו כתובים בדיו? למעט שאר מיני צבעונים, כגון האדום והירוק וכיוצא בהן, שאם כתב בספרים או בתפילין או במזוזות אפילו עוד אחת, בשאר מיני צבעונים או בזהב, הרי אלו פסולים. הלכה ו', 3 אורות הם גביל וקלף ודוכסוס טוס. כיצד? לוקחין אור בהמה או חיה, ומעבירין השיער ממנו תחילה, ואחר כך מולכין אותו במלח, ואחר כך מעבדין אותו בקמח, ואחר כך בעפצה וכיוצא בו, מדברים שמקבצים את האור ומחזקים אותו, וזהו נקרא גביל. הלכה זין, ואם לקחו האור אחר שהעבירו שערו וחילקו אותו בעוביו לשניים, כמו שעבדנין עושים, עד שיהיו שני אורות, אחד דק הוא שממול השיער, ואחד עווה והוא שממול הבשר, ואיבדו אותו במלח, ואחר כך בקמח, ואחר כך באפצה וכיוצא בו, זה החלק שממול השיער נקרא קלף, וזה שממול הבשר נקרא דורסוסטוס. כל זה מפורש בארוך, ערך דורסוסטוס בשם רב ההיגאון, ודורסוסטוס פירושו מקום בשר, שבלשון מדי קוראים לבשר סוסטוס, ודוך זה מקום, כמו דוך פלוני. ובכתב יד התימנים, הגרסה בדברי הרמב״ם היא, זה החלק שממול השיער נקרא דוך סוסטוס, וזה החלק שממול הבשר נקרא קלף. הלכה ח' הלכה למשה מסיני, שהוא כותבין ספר תורה על הגביל, וכותבין במקום השיער, כי במקום השיער הוא מעובד היטב ונוח לכתיבה, ושיהיו כותבין התפילין על הקלף, וכותבין במקום הבשר לצד הבשר, ושיהיו כותבין המזוזה על דוכסוס טוס, וכותבין במקום השיער, זאת אומרת לצד השיער, נמצא שכתיבתן במקום החתך, במקום חיבורן זה בזה. וכל הכותב על הקלף במקום שיער, או שכתב בגביל ובדוך סוסטוס במקום בשר, פסול. הלכה ת' אף על פי שכך היא הלכה למשה מסיני, אם כתב ספר תורה על הקלף, כשר. ולא נאמר גביל אלא למעט דוך סוסטוס, שאם כתב עליו הספר, פסול. אמרו כותבים על הגביל במקום שיער ועל הקלף וכו', ודוך סוסטוס לא הוזכר שם, הרי שהם כותבים עליו ספר תורה. וכן במסכת סופרים. וכן, אם כתב את המזוזה על הקלף או על הגביל, כשר. רבי מאיר היה כותבה על הקלף מפני שהיא משתמרת, ועל כוחך מה שאמרו, הלכה למשה מסיני, מזוזה על דוך סוסטוס, אינו אלא למצווה. ומכאן שקשרה גם על הגביל. לא אמרו על דוך סוסטוס, אלא למצווה. עם ההלכות האלה נגמרו שני הדברים השייכים בתפילין בכתיבתן. מכאן ולך מפרש הרמב״ם את כל ההלכות הנוגעים לשני הדברים האלה. הלכה י' אין כותבין ספרים תפילין ומזוזות על גבי אור בהמה תמאה ועוף וחיה התמאים, שנאמר למען תהיה תורת השם בפיך, מן המותר בפיך, ואלה התמאים הרי אסורים באכילה. אבל כותבין על גבי אור בהמה וחיה ועוף תאורים, ואפילו נבלות שמתו ולא נשחטו, או שלא נשחטו כהלכה, וטרפות שלהן, שנשחטו אבל נמצא בגופן מין מ-18 מיני טרפה, המנועים בחולין, ואף על פי שהן אלה מותרים בפינו, הרי הם ממין המותר, והן כותבין על גבי אור הדג, הטהור, מפני הזוהמה, מפני הלכלוך, שאין הזוהמה פוסקת בעיבודו, ואי אפשר לכתוב עליו כתיבה תמה, כתיבה שלמה. הלכה י' גביל של ספר תורה וקלף של תפילין, או של ספר תורה צריך לעבד אותם לשמם. כשהוא נותן את האורות לתוך הסיד להעביר מהם השיער, צריך הוא לומר, אני מעבד אורות אלו לקדושת ספר תורה או לקדושת תפילין. ואם איבדם שלא לשמם, פסולין. לפיכך אם איבדם הגוי, פסולין, אף על פי שאמרנו לו לגוי לעבד אור זה לשם הספר, או לשם התפילין, פסולין. שהגוי על דעת עצמו הוא עושה, לא על דעת הסוחר אותו. ושם גמר בליבו לעבדו לשם צורך אחר. לפיכך, כל דבר שצריך מעשה לשמו, כגון כתיבת הגט שצריך שיהיה כתוב לשם אישה זו, וכן חוטי ציצית, הצריכים תביעה לשם ציצית, אם עשה הוא הגוי, פסול. ומזוזה אינה צריכה, העבדה לשמה. והרמב״ם נותן טעם, לפי שעצמו של ספר תורה ועצמן של תפילין, הן המצווה. ולפיכך צריך לעבדן לשמן, כחשיבות מיוחדת, שיזהר בעבודתן, כדי שיעמדו ימים רבים. ועצמה של מזוזה אינה מצווה ולא תחשב מצווה, אלא מפני הבית שחייב בה. ואם אין בית, אין מזוזה. הלכה י"ב, הלכה למשה מסיני, שהם כותבים ספר תורה ולא מזוזה, אלא בסרטוט שמסרגלים בקנה או בסכין, ועושים קווים ישרים, כדי שהכתיבה תהיה יפה וישרה. אבל תפילין אינן צריכים סרטוט, לפי שאין מחופין, אין מחוסות, ואין הכתב נראה. ומותר לכתוב תפילין ומזוזה שלא מן הכתב, שהכל גורסים פרשיות אלו. אבל ספר תורה אסור לכתוב אפילו אות אחת שלא מן הכתב. והטעם, שמה יתאה בחסרות ויתרות. שמה הוא יכתוב אות אחת יותר או שיחסיר אות אחת חלילה. הלכה י' ג' ספר תורה, תפילין ומזוזות שכתבם מין יישרפו, שאינו מאמין בקדושת השם, והואיל ודעתו כן לא נתקדש השם. הוא מצווה לשורפו, כדי שלא להניח שם למינים ולא למעשיהם. כתבם גוי או ישראל משומד, ישראל מומר שהמיר דתו, או מוסר ביד אנס, מוסר ממון ישראל ביד איש בעל זרוע, או עבד או אישה או קטן שאינו בר חיוב מצוות, הרי אלו פסולים ויגנזו, שנאמר וקשרתם וכתבתם. כל שמוזר על הקשירה ומאמין בה, הוא שכותב. נמצאו ביד מין, ואינו יודע מי כתבן, יגנזו, כי ספק הוא אם כתבן בעצמן או מצען. נמצאו ביד גוי, כשרים, כי סתם גוי אינו יודע לכותבן, ויש לתלות שלקחן מידי ישראל. והם לוקחים ספרים, תפילין ומזוזות מנגועים ביותר על דניהם, שלא להרגיל אותם לגונבם ולגוזלם. הלכה י' ד' ספר תורה, תפילין ומזוזות שכתבם על גבי אור בהמה, חייו העוף הטמאין, או על גבי אורות שאינם מעובדין, שלא עובדו בקמח ובעפצים, או שכתב ספר תורה ותפילין על אור שלא איבדו לשמם, הרי אלו פסולין. הלכת אדוו, הכותב ספר תורה ותפילין, אור מזוזה, ובשעת כתיבה לא הייתה לו כוונה, שהרי הוא צריך לחשוב שכותב אזכרה זו לשם קדושת השם, וכתב אזכרה מן האזכרות, שם משמות הקדוש ברוך הוא, שבהם שלא לשמן, פסולין. לפיכך, הכותב את השם, אפילו מלך ישראל שואל בשלמה, לא ישיבנו, שמה ישיח דעתו, ולא יכוון ויפסול. היה כותב שניים או שלושה שמות, כגון השם אלוקנו, השם, כל אלוקים, השם, ויש מפרשים כגון שיוניח ביראה שמות רבים שלא כתבם מפני שלא היה טהור, והניח להם מקום, ובא לכותבם עכשיו בבת אחת, הרי זה מפסיק ביניהם, ומשיב. הלכת את זין, התובל את הקולמוס, תעת סופרים, לכתוב את השם לא יתחיל מאות השם, שדרך הקולמוס לשפוך הדיו בבת אחת, אם יש בו דיו מרובה, ושמה טיפול הדיו על השם ויצטרך חלילה למוחקו. אבל מתחילו מאות שלפניו. שכח לכתוב את השם כולו, תולה אותו בין השיטות, בין השורות, אבל לא בין הדפים. אבל מקצת השם בשיטה ומקצתו תלוי פסול. ובשאר התיבות, אם שכח, כותב מקצת התיבה בשיטה ומקצתה למעלה, במה דברים אמורים בספר תורה. אבל במזוזה ותפילין, אין תולים בהם אפילו אות אחת, אלא אם שכח אפילו אות אחת, גונז מה שכתב, וכותב אחרת, שנאמר בתפילין ומזוזה, והיו הדברים, בהווייתן יהיו, שיהיו כתובות כסדרן האמור בתורה, ולפיכך אי אפשר לתלות האות, אחרי שכתב התיבה הבאה, כי זה שלא כסדרן, ואין הפרש בין אם יקדים פרשה לפרשה, או אות לאות. ומותר לכתוב את השם על מקום הגרר ועל מקום המחק בכולן. גרר זה שנגרר אחרי שהדיו התייבשה, מחק זה שנמחק בעוד שהכתיבה לחה, והכתיבה על מקום הגרר נאה יותר, כי לא נשאר שום כתם במקום, ואם שכח לכתוב השם, הרי הוא גורר או מוחק את התיבה המאוחרת, וכותב במקומה את השם על מקום המחק.
ומה שאמרנו מותר לכתוב את השם על מקום הגרר ועל מקום המחק בכולן, הכוונה היא בין בספר תורה, בין בתפילין ומזוזה, שגורר מלמטה למעלה עד מקום השם, וכותב השם ומשיך לכתוב הלאה כסדרן. אבל לתלות האות בתפילין ובמזוזה אסור, מפני שסדרן מעכב. הלכה י"ז. כותבי ספרים, תפילין ומזוזות, אסור להם להפך העירייה על פניה, זאת אומרת להגן על הכתב שלא יעלו עליו אבק משום ביזיון, אלא פורס עליה בגד, אבל אם אין לו בגד מוטב להופכה על הכתב ולא להשאירה על פניה, כי יש בזה ביזיון יותר גדול. או כופלה, כלומר בשום פנים לא ישאיר את הכתב על פניו. וכתב הבך שאסור לאדם להניח שום ספר פתוח ויצא לחוץ, אלא יחסנו במפה. והוסיף השח שידוע לחכמי אמת שיש מלאך אחד נקרא שין דלת, והוא שומר דפים על מי שמניח ספר פתוח ויוצא, שמשכח תלמודו. הלכה י"ח, ספר תורה, תפילין ומזוזה, שאמר הסופר אחר שיצאו מתחת ידו, לא חטבתי האזכרות שבהן לשמן, אינו נאמן לפוסלם, שמא נתכוון להקנית את הלוקח. אבל נאמן הוא להפסיד כל שכרו, שהרי לדבריו לא נכתבו האזכרות לשמן, וכל ספר שלא נכתבו האזכרות שבו לשמו, אינו שווה כלום לבעליו. ולמה אינו נאמן לפוסלם? נאמר מתוך שנאמן להפסיד, שכרו יהיה נאמן לפוסלן, שמא לא נתכוון אלא להפסיד את הלוקח, שמתכוון לצערו, או על זה ששכרו לכתוב בשבילו. ודומה, והוא חושב וטועה, שאינו מפסיד באמירה זו, אלא שכר ההזכרות, שאינו יודע שהפסיד כל שכרן בגלל ההזכרות שכתב שלא לשמן. לפיכך, אם אמר ספר תורה זה או תפילין אלו, אורות שלהם אינם מעובדים לשמם, מתוך שנאמן להפסיד שכרו, נאמן לפוסלם, שהרי הכל יודעים שאם אין האורות מעובדים לשמם, אין שכר לו כלל, ויודע שהפסיד כל שכרו, ולא נתכוון רק לצער את הלוקח. הלכה י"ט, אין כותבין תפילין ומזוזה, אלא בכתב אשורי, הוא הכתב שבו ניתנה תורה לישראל, ונקרא אשורי, שהוא המאושר, המובחר שבכתב, מלשון כישרוני בנות, שכתב זה אינו משתנה ולא ייפול בו דמיון לעולם, לפי שאותיותיו בלתי מתדמות, ואינו נדבק אות באות בשיטת כתיבתו, ואין כזה בשאר הכתבים. והתירו בספרים לכתוב אף ביווני בלבד, לשון יוונית. התאימו, בדקו, מצאו שאין התורה יכולה להתרגם כל צורכה אל היוונית. וחזל אמרו במסכת מגילה, המליצו עליה את הפסוק יפת אלוקים ליפת, וישכון באוהלי שם. יפיותו של יפת ולשון יוונית. יהיה באוהל שם. ומה נשתנה לשון יווני משאר לשונות? לפי שהיה מובן אצלם. וכבר נשתקע יווני מן העולם, ונשתבש ועבד. אותה שפה יוונית שהיו מדברים בה בימי חכמי המשנה, היא כבר נשתבשה ועבדה. לפיכך אין כותבין היום שלושתם אלא אשורית. וצריך להיזהר בכתיבתם, כדי שלא תדבק אות באות, שכל אות שאין האור מקיף לה מארבע רוחותיה, פסול. וכל אות שאין התינוק, שאינו לא חכם ולא שחל, יכול לקרותה, פסול. רמי בר תמרי, נפסקה לו רגל הוו של ויהרוג השם כל בכור, אמרו לו אבי תינוק, שאינו חכם, שאם חכם הוא מבין שמחרף הוא לומר יהרג, כלפי מעלה חס ושלום. וקורא ויהרוג, ואינו טיפש, שהטיפש אינו יודע לקרוא אלא אות שלמה. לפיכך צריך להיזהר בצורת האותיות שלא תדמה היוד לבב, ולא וב ליוד, ולא חף לבית, ולא בית לחף, ולא דלת לרש, ולא רש לדלת, וכן כל כיוצא בזה, עד שירוץ כל הקורא בהן. הלכה חף, אור שהיה נקוב, לא יכתוב על גבי הנקב, שנאמר וכתבתם, כתיבה תמה, שלמה ולא מופסקת, ועל ידי הנקב האות נפסקת. וכל נקב שהדיו עוברת עליו אינו נקב, ומותר לכתוב עליו. לפיכך, מותר לכתוב על גבי אור האוף שנתעבד, מפני שנקביו דקים וקטנים. ניקב האור אחר שנכתב, אם ניקב בתוך האות, בקלף החלק שבפנים האות, כגון תוך ה' או תוך מ', וכן בשאר אותיות, כשר. שעות עצמה שלמה היא. ניקב בירך ברגל של אות עד שנפסקה, אם נשתייר ממנה מהחלק שלמעלה מהנקב, מלוא אות קטנה, אות י', כשר. והוא, ובלבד, שלא תדמה לאות אחרת, ואם לא נשתייר ממנה מלוא אות קטנה, פסולה. עד כאן השיעור היומי ברמב״ם מספר האהבה, הלכות תפילין, הפרק הראשון. ועל ידי שבני ישראל כותבים ספר תורה, מקיימים מצוות תפילין ומצוות מזוזה, כהלכתה בידור ובשמחה, נזכה לגאולה האמיתית והשלמה, דמשיח צדקנו יבוא וגלנו תקף ומיד ממש ממש. יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.